טוב, שלום, שלום וברכה כמובן לכולם. אנחנו בעזרת השם פרשות שבוע, זה הנושא שלנו בימי רביעי, ופרשת אמור. פרשת אמור, שני נושאים בעזרת השם ילוו אותנו בפרשה הזאת. האחד, ענייני כהנים, כי אמור אל הכהנים בני אהרון, זה מתחיל בעניין הכהונה. והעניין השני, בעזרת השם כמובן, זה העניין של ספירת העומר. זה דבר מאוד מעניין שהפרשה שלנו, ברוך השם, יוצאת בימי ספירת העומר, ולמוד קצת על הרעיוניות של ספירת העומר דרך שפת אמת. אחר כך אני מקווה גם על עניין הכהונה נשלים משהו מהרב קוק, נתחיל בספירת אמת, נעבור לרב קוק. גם על עניין ספירת העומר, אז נדבר קצת על נקודה מסוימת ספירת העומר, נשלים גם דברים בעזרת השם מתוך דברים של הרב קוק. בסדר, זה הנושאים שלנו. רק אני אקרא פסוקים, כי אני אוהב לקרוא שהדברים בכל זאת יהיו צמודים באיזה מקום הפסוקים. במקרה הזה, נקודתית, שווה לקרוא גם את סוף קדושים, כי השפת אמת מתייחס לסוף קדושים, וההמשך של סוף קדושים הוא בפרשת אמור. אז בואו נראה מה יש בסוף קדושים, מה יש בהמשך באמור, ואיך השפת אמת מבאר את הקשר שבין שני הדברים. פסוק אחרון, אני חושב, בפרשת קדושים, הפרשה שקראנו שבוע שעבר אחרי מות קדושים, היה מחובר, אז הפסוק האחרון בפרשת קדושים כתוב כך: ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו בהם ונרגמו אותם דמיהם בהם. אסור שיהיה בנו אוב או ידעוני. כאן זה איסור על מישהו לא שואל בהם, אלא מישהו בעצמו נראה אוב או ידעוני. אז אסור להיות כזה. אחר כך, ההמשך, זה סוף קדושים, הפסוק האחרון. ההמשך, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם נשארו, זאת אומרת ענייני כהנים. למי אסור לכהנים להיטמא? מעלת הקדושים יהיו לאלוהים, מעלת הכהנים, אלה למי אסור להם להיטמא. שפת אמת, פה אנחנו מתחילים בשפת אמת היום, אחר כך נשלים עוד משהו לברב קוק, אני מקווה, מדבר על עניין הכהונה ביחס לאוב והידעוני. מעניין, כי הפסוקים, דרך הסמיכות שלהם נראה, שיש כאן איזושהי השוואה, זאת אומרת, השוואה במובן ההפוך. יש אוב וידעוני מולו, בצד השני, כן? מול אוב וידעוני, יש כהנים. בפסוקים אחרים בתורה, בספר דברים, יש אוב וידעוני מול זה נביא. לא לשאול באוב וידעוני, לשאול בנביא. כאן זה אוב וידעוני מולו כהנים. מה הקשר לכהנים? זה בעצם מה שהוא רוצה כאן לבאר לנו. אז בוא נקרא, אני נקרא סורת קצת וננסה להסביר. בכל אופן הוא מתחיל כך במדרש, הוא מביא מדרש, מקטי למעלה כי יהיה בהם אוב או עידוני, מביא דברים של המדרש. הדא הוא דכתיב, היית רק למעלה לשאול בורים ותומים של מעלה ולא למטה באוב ועידוני. זאת אומרת הפסוקים, הסמיכות של המלמדת, לך לכהן, תשאל את הכהן באורים והתומים מה יהיה, מה יהיה העתיד. אל תשאל את האוב והעידוני, אל תהיה אוב ועידוני, אל תשאל באוב ועידוני, כן? תשאל בהשם, אורים ותומים, כהנים דרך אורים ותומים, אל תשאל אוב ועידוני. אז זה סמיכות הפסוקים. והיית רק למעלה, זה לשאול באורים ותומים לפי המדרש, ולא לשאול באורים ותומים, זה הצד השני, לא להיות למטה. אז אומר השפת אמת, בחינת אהרון הכהן הוא הפוך ממעשה אוב. שהוא כוח הטומאה ויציאה מתחת יד הרשות הקדושה, ובחינת אהרון לבטל הנהגות הטבע, להתמשך אחר הנהגה העליונה. מעניין, הוא מעריך בזה גם בהמשך. לפי השפת אמת, אם אני מבין את הדברים נכון, גם בהמשך ככה נראה מדברה, אוב ועידוני זה גם בקיצוניות של זה, זה גם אנשים אומרי עתידות. אבל לא בקיצוניות, זה גם יכול להיות חוכמת הטבע בכלל. לא דווקא נקודה של ידיעת העתיד, זה ודאי הדוגמה קיצוני. יכול להיות גם סתם ידיעת חוכמת הטבע. מה, ידיעת חוכמת הטבע זה רע? לא, לא רע. אבל להסתמך רק על חוכמת הטבע, זה כבר יכול להיות דבר בעייתי. הוא אומר, הגויים, יכול להיות שאפילו לא חטא מבחינתם, מסתמכים הרבה על חוכמת הטבע. כלומר, אתה בעצם חי בתוך מגבלות הטבע. אתה רוצה לדעת על משהו מסוים יהיה או לא יהיה, אתה רוצה לדעת... בין אם אתה רוצה לדעת משהו מסוים יהיה או לא יהיה, אתה רוצה ללמוד על המציאות, ללמוד מה יש בה. אפילו לפעמים אתה רוצה ללמוד על עצמך, כן? אתה נאחז בעולם החול. אתה רוצה ללמוד על עצמך, אתה הולך לשאול פסיכולוג. מה זה רע לשאול פסיכולוג? לא אמרתי חס וחלילה, גם לנו מותר לשאול פסיכולוג. אבל השאלה אם אתה מסתמך רק על אנשי עולם הטבע, זאת השאלה. הגויים שואלים באוב ועידוני, זה מה שהשם נתן, לשאול בחוכמת עולם הטבע. אנחנו צריכים להביא לעולם בשורה שיש דברים שמעל הטבע. לפעמים האישיות שלך כרגע בשלב נתון ניתחו לך אותה נכון והיא כזאת. זה לא אומר שלא יכול להיות, נקרא לזה נס, לא יכול להיות התפתחות אלוקית כזאת שתוביל את האישיות למקום אחר לגמרי מאיפה שהיא היו. אז יכול להיות שבחוכמת הטבע או בחוכמת פסיכולוג, פעם בשביל הוא יגיד לך מה יש, איזה כוחות יש לך היום. דברים יכולים להתפתח למקום אחר לגמרי. כיוצא בזה, אולי ניקח גם דוגמה מהגוף, כן, רופא, יכול להגיד לך נתונים. עכשיו הנתונים האלה שלך כך וכך, כדאי לך לעשות כך. אבל יכול להיות נס ומחר הנתונים יהיו אחרים לגמרי. אז לא סומכים על הנס, אבל להאמין שיכול להיות נס, ודאי צריך להאמין. אנחנו הולכים אחרי אהרון הכהן, שהמציאות היא לא חיה רק מכוח הטבע. המציאות חיה בעוצמה גדולה גם ממה שמעל הטבע, כן? מקבלים כוחות אמוניים חזקים ממה שמעל הטבע. אתם יודעים, תמיד אני אוהב לספר סיפור שהוא פשוט קרא לאישה שחיה לא רחוק מאיתנו באחד היישובים שהכרתי, אז לצערנו היא עברה פיגוע, היה פיגוע שנפגעה בו, פה באזור. ואז, זה דרך אשתי, שמעתי את הסיפור הזה, ואז אני מכיר גם את הילדים שלה, היא ממש גרה פה באזורנו. בכל אופן, היא הייתה בבית חולים, כן, היו צריך לעשות לה, היא סבלה מכמה דברים, מוסברים, אני לא יודע כמה דברים, והיה צריך לטפל ברפואית, אמרו לה שצריכה לעבור איזשהו ניתוח מסוים, איזשהו ניתוח. אז היא התאשפזה בבית חולים, והרופא היה רופא חילוני, חילוני גם אז. כל פעם שהוא בא לבקר אותה, היא אמרה לו, היא שאלה אותה מה שלומה וזה, היא אמרה לו, הוא אמר לה, טוב, אתה יודע, צריך לעשות את הניתוח, אני אמנתח שלך וזה, טוב. אמר לה, טוב, יהיה בסדר, בעזרת השם. והוא תמיד המשפט בעזרת השם הרגיז אותו, תמיד אמר לה, בעזרתי, לא בעזרת השם, בעזרתי. ככה היה לו להקנית קצת, אמר לו, בעזרתי יהיה בסדר. טוב, הגיע לפני הניתוח, עשו לה צילום, לבדוק שבכל זאת הכל בסדר, לפני הניתוח וזה, התברר שזה התרפא מעצמו. לא היה צריך שום דבר, לא היה צריך ניתוח בכלל. זאת אומרת שהוא נכנס אליה ואמר לה, ברוך השם, איך אמרת בעזרת השם, הכל נהיה בסדר, לא צריך את עזרתי. לא, טוב. הקדוש ברוך הוא לימד אותו, סיור אלוקי. טוב, לא תמיד הדברים קורים כך, פעמים כן צריך גם את עזרתו, אבל נכון, שאנחנו לא רוצים להגביל את האלוקות. והכהן מחנך אותך לחיות חיים, לא שלא מתחשבים בטבע, מתחשבים מאוד לפעמים בטבע, מתחשבים בטבע, אבל לא חיים רק על פי הטבע. פה נקודת היהודים. האוב והעידונים משעבדים אותך לטבע. התורה, אהרון הכהן, האמונה הגדולה בהשם, דרך הכהנים, לוקחת אותך למקום מאוד גבוה, שאתה לא חי את החיים רק דרך המציאות הטבעית, בסדר? אתה בא אליה במציאות אלוקית, ואלוקים אמר גם להתחשב בטבע, אני אתחשב. אבל לא שאני אשים את זה, זהו. מה? בשום דבר, לא בריאת העתיד שלי, לא בריאת ההווה שלי, לא בניתוח האישיות שלי. אני יודע שיש כל מיני דברים שהם מעל, כן? שהם מעל המציאות הטבעית הרגילה, כן? זה דבר מאוד חשוב, אני חושב. דבר מאוד מאוד משמעותי לנו. לכן, גם כשאנחנו הולכים לפעמים לפסיכולוג או לאדם להיעזר בנפש, מן הסתם צריך גם לרב או לכהן, או למישהו, כן, היום יש כהנים ואין לנו מקדש, אבל ללכת למקומות כאלה כדי לרמם את האישיות שלנו, כדי לקחת את האישיות למקום הרבה יותר עליון וגבוה. זה לא מספיק שמישהו יגיד לנו איך האישיות שלנו מיהיה, רוצים לפעמים לקחת אותה. זה עוד מקומות, נשגבים, עילאים, גבוהים, גדולים, כן? ככה צריך להיות, כן? את במדרשה לא רק בשביל שיהיה לך כאלה שניפגשי איתם רבנים או רבניות, כן? שיהיו פסיכולוגיות טובות שלכן, נתחו אותך, נכון? אלא כדי שיקחו אותך למקום מאוד גבוה באישיות שלך, כן? מאוד מרומם. מה שלא יעשה לך איש ששייך לעולם החול, שיכול לעשות לך דברים אחרים חשובים, לפתוח חסימות שיש לך, כן? לפתוח בך כל מיני דברים, לפתוח דברים באישיות שלך, שחסומים זה מצוין, זה דברים חשובים. לא להתעלות רק בזה. רוצה שיהיה גם מי שיקח את האישיות שלך למקום המאוד עליון, בסדר? מקום מאוד גבוה שלך. זה תפקיד הכהונה בישראל. תלמידי חכמים, פה אהרון, אהרון הכהן, אורים ותומים, הוא אומר, כן? כלפי ידיעת העתיד. נקודה מאוד חשובה. נקודה מאוד חשובה שגם באמת מלווה אותנו בעומק, בעוצמה מאוד גדולה בחיים. כאן זה מוגבל בתורה, אוב ועידוני מול אהרון הכהן. בסדר? מול הנקודה של אהרון הכהן, אומר השפת אמת, כאן אני קצת משפטים גם בהמשך, כי בני ישראל נקראו צבאות השם, שדומים לצבא מעלה שמנהיגים את הטבע. בני ישראל להם לברר ההנהגה המקודשת על פי התורה, להודיע כי הקדוש ברוך הוא מחיה ומנהיג הכל, שלא להידבק בחוכמת הטבע. אתם יודעים, זה אני חושב הבדל גדול. יש הבדל בין לא להתחשב בחוכמת הטבע לבין להידבק בחוכמת הטבע. להיות, להידבק במשהו, זה אומר, זה מה שקיים. אין שום דבר שקיים חוץ מזה. אם אומרים לי שהאישיות שלי כזאת, אז היא כזאת, זהו. אבל אפשר לרומם אותה, אפשר לקחת גבהים הרבה יותר גדולים, גם להתחשב במה שאומרים, כן? זה לפעמים יש אנשים שיכולים חסומים כלפי זה, כן? הוא חסום כלפי הכהן, כן? הוא לא מתחשב.
למה אסור כאילו
ללכת לאוב ועידוני? זה שאלה מצוינת. אז האמת, לחוכמת הטבע באמת הוא לא אומר שאסור. בקיצוניות, ללכת לאוב ועידוני, כי האוב ועידוני האלה הם אומרים לך כך יהיה העתיד. להגיד לך בצורה ודאית כך יהיה העתיד, זה כבר חוסך התרשמות מוחלט במה שאלוקים קיים, כי אלוקים יכול לשנות גם את העתיד. עד העתיד אפשר ללכת עם זה, כן? הולכים עם פסיכולוג, זאת אומרת, ככה יש ייעוץ לך, ולרופא אומר, כי זה הנתון הרפואי שכזה, זה בסדר. זה אפשר להתחשב, לא להידבק, להתחשב. אחינו אובי דוני כבר מקבע ואומר לך, עתיד יהיה כזה, מה פתאום? עתיד יש תפילות בעולם, כן? אחינו הכהן, הוא הולך להורים ותומים, ההורים ותומים לא תמיד יענו, בטח לא תמיד ענו. אמרנו, חכה, תתפלל, אולי יהיה אחרת גם, אה? אבל הם ענו, כי היה צורך, צורך מסוים, כן, חשוב, משמעותי, צריך להגיד. אז בסדר, אז זה כבר בהתאם להחלטה האלוקית, אבל ברגע שאתה משעבד, כל כך משתעבד ליהנות, מה? אז זה דבר בעייתי, זה דבר בעייתי. והם משעבדים אותך כבר. כי ברגע שאומרים לך, כך וכך ייראה העתיד שלך, זה כבר הופך להיות שיעבוד. ושיעבוד זה דבר טוב. שיעבוד זה דבר נורא. זה לא טוב שנהיה משועבדים לחכמי הטבע, ואפילו כאן גם מהשפת אמת, גם הרמב"ן, אני חושב שאובי עידוני, יכול להיות באמת שהם גם אומרים לך דברים אמיתיים. יכול להיות, יש להם כישרון כזה. אפילו כישרון לצפות את העתיד. אבל זה שאתה מקבע את המציאות כמו שהם אומרים, זה נורא בעיה. ואפילו שלגויים לא ברור שזה אסור, אבל לנו לפחות זה ממש אסור. הרמב״ם סובר שזה סתם שטויות, הם לא יכולים גם לדעת העתיד. הרמב״ם נון, אני חושב, כסף, גם נראה, יכול להיות שהם יכולים לדעת, אבל אז מה? אז מה? אבל אסור לנו להתחשב רק באמירה, כן? זה משעבד אותנו. הולכים לדעת אם פשוט הבת שלי פעם סיפרה לי איזה חברה חילונית כל איזה, אני לא משנה, אני לא יודע את הביטוי הזה, אבל יש לי חברה שפחות שייכת לעולם של האמונה, שהלכה לשאול על שידוך מסוים שלה, אם הוא יצליח או לא, עם חבר שלה. אז היא באמת הלכה לשאול בכאלה, או וידוני, והופכים בקפה, כן? וזה נורא, כי זה נורא משעבד אותך, כן? ואחד יש לנו, שנתיים זה ילך ואחר כך זה לא ילך. באופן מפתיע, שנתיים זה הלך ואחר כך זה לא הלך. סתם, זה כל כך משעבד אותך שאתה כבר לא יכול להשתחרר בזה. סתם, זה משעבד אותך, זה שם אותך באיזה מקום. מי אומר, אולי מתפלא, זה ילך גם 100 שנים, לא? כן. צריך להיפתח, לא באמת מצוין. אז הם ממש משעבדים אותך. יכול להיות אחרים של משהו אחר, כן? תעשה אותם שאלות אחרות, ענייניות יותר, ומותר להתחשב בדברי. לא להידבק בדברי, כן? זה שני עניינים של שונים, כן? רוח הקודש משהו אחר. רוח הקודש זה שוב דומה קצת לאורים והתומים. רוח הקודש זה אומר אדם שקשור בצורה חזקה לקדוש ברוך הוא, כמו דוד המלך כזה. אבל צריך לדעת, רוח הקודש או נביא, יגידו לך גם דברים שיעזרו לך, רק דברים שיעזרו לך, לא ישעבדו אותך. מאמינים גדולים גם בתפילות, ובעל רוח הקודש מאוד מאמין בתפילות. מה שהוא יגיד לך לפעמים, עניינים עתידיים, זה רק באמת אם זה בטוח מועיל ותמצרח וטוב, אה? אז זה ההבדל בין זה לאובי דוני. אובי דוני זה שיעבוד. בעל רוח הקודש, בעיקר יחנך אותך להידבק באלוקים, לא מצוין. לעתים, הוא גם יגיד לך את העתיד, אם יש צורך מסוים, אני אגיד לך את העתיד, כי זה לא ישעבד אותך, אלא להפך ירומם אותך. זה במצבים מסוימים, יוצאי דופן, בסדר? אבל כאן נקודת הבדל מאוד מאוד חשובה. האוב והעידוני הם משעבדים. הם בעצם מייצרים לך את המציאות, בניגוד לאלוקים, בלי להביא בחשבון את אלוקים, בסדר? אז זה מצב אותו. זה הסוף פרשת קדושים, לא לשאול באוב העידוני, מול אנחנו שקדושים תהיו, והכהנים שהם מעורים אותנו לקדושה. אז זה מה שהוא הולך בעצם לברר לנו, אולי עוד כמה משפטים נקרא לפני שנעבור לרב קוק. טוב, את הרעיון אולי בעצם בסופו של דבר אמר. אז אולי רציתי להבין מהרב קוק עוד נקודה. אני אגיד לכם, בעניין הכהנים יש עוד נקודה, אני חושב, נראה לי שהיא מטרידה אותנו, ואני חושב שהיא נקודה נכונה. וכאילו, גם משעבד אותנו לאנשים מסוימים, זאת אומרת, למה לא? אני צריך לשאול בכהן, ללכת לכהן למקדש, הכהן נשאר לי בורים ואטומים. למה בכלל שאנשים האלה כהנים? למה לא אני אלך, ישאל בורים ואטומים? מה, חייבים מתווכים כל הזמן? מה, אנחנו צריכים מתווכים בעולם? אז בתורה רואים יש כאלה אנשים. לא שהתפילות שלנו לא שוות מכוח עצמם, גם יחנכו אותנו שהם יהיו שוות. אז למה בכלל צריך היררכיה כזאת, אה? נשים כאלה שהם כהנים, בוא נלך אליהם, הוא ישאל בורים ואטומים, הוא יגיד לי מה השם אומר, הוא יעשה לי גם. לשם מה יש צורך בכאלה אנשים? זו שאלה מאוד גדולה, כן? שאלה גדולה. מה גם שפה זה לא רק תלמיד חכם שלמד הרבה תורה, רבנית שלמדה הרבה תורה, אתה אומר, סבבה, היא למדה הרבה תורה, אני הולכתי איתה כדי שתגדל אותי. פה זה עניין גזעי, אה? הוא נולד בן של כהנים, הוא כהן. וואי, צריך הרבה קידשתו, צריך לכבד אותו, יש לו עניין מעמד כזה. למה זה נצרך בכלל? למה לא? כולם, איך אומרים, כולם שווים בפני החוק, מה? צריך לשאול בורים ואטומים, בוא נניח, צריך לעבוד במקדש, שיתנו לכולנו לעבוד, מה? נעשה מכרז, מי שימצא מתאים. למה צריך דווקא כהנים? שאלה. יש ברב קוק, אני לא מתיימר לומר שאני יודע בדיוק להגיד את התשובה המדויקת, אבל הרב קוק יש לו פסקה, אני חושב, מאוד מאוד מעניינת, משפט גם, אני חושב שהוא ידוע, משפט מאוד מעניין, אז אמרתי, אולי נקרא לכם את זה, בכל זאת הוא ייכנס לנושא, אני קצת התלבטתי, כי זה באמת נושא סבוך כזה, הוא לא נושא פשוט, וגם אני לא חושב שאחרי שננסה משהו להבין מהרב קוק, עדיין השאלה לא תהיה לגמרי מטורצת. עדיין יהיה לנו משהו כזה טעם בפה שנגיד,
לא ברור. השאלה למה יש להם מיוחדות?
כן, למה יש להם מיוחדות כזו? מה רע שאני, כולנו, נעבוד את השם, יעשו מכרז מי יכול לעבוד במקדש, סבבה. אבל למה צריך שיהיו לנו אנשים כאלה מיוחדים, גם בגזע, הוא נולד לכהנים, הוא יהיה כהן, הוא ייצג אותנו במקדש. נבנה אליו. בסדר, מלא תמידי חכמים, אז הוא למד, כזה, גזי כזה, מה? שבט כזה, שקוראים לו שבט הכהנים. למה זה כל כך נצרח? רציתי האמת לקרוא לכם, מתוך דברים של הרב קוק, רק שנייה שאני אחפש, אני לא יודע, אמרתי, אם אני חייב להתלבט אפילו אני אכנס לנושא הזה, כי לא ידעתי אם התשובה באמת תתרת, או אני מלהפך, אנחנו מסתבכים פה, מה? אנחנו מסתבכים. שאלנו שאלה, בסוף אם יהיה לנו תשובה, לא יהיה לנו תשובה, ככה ככה. באמת מסובך. בכל זאת אני חושב שלפעמים טוב להיכנס, גם אם אין לנו תשובה מלאה, לאיזשהו דברים, אז תראו אותי, אני אקרא לכם אולי. רק רגע, אני רוצה לקרוא רק שנייה, פתאום אני רואה שלא מצאתי, או הנה מצאתי, העמוד קודם. טוב, בכל אופן, מי שרוצה מקור זה בספר אורות מופיע, מה שאני קורא מהרב קוק, ספר אורות של הרב קוק, עמוד נ"ד, זה אני חושב ברוב הספרים זה אותו דבר, אני חושב אותם עמודים נראה לי ברוב הספרים, פחות בהוצאה הישנה, זה עמוד נ"ד, על כל פנים זה באורות התחייה פסקה ד', אורות התחייה פסקה ד' באמצע שלה, בסדר? אורות התחייה ד' באמצע, הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוקים על ידי הבכירים היותר עליונים שבאדם, אומר הרב קוק, זה בצד הרב קוק, אינה אמצעות כי אם דחיפה הגונה. כשאדם בודה מתקרב לאלוהים, לא מתקרב לכדי כוחותיו הפחותים, תכף ננסה להסביר את זה בשפלות, כי מלדי העליונות שבקרבו, זה עד היום שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהים. אז זה דבר מאוד מעניין. אומר הפוך, כך אני מבין, זה לא שיש לך כאלה מתווכים, זה אולי בעולם הגויים ככה, מתווכים בינינו לאלוקים. אנחנו בני אדם קטנים, יש כאלה קרובים לאלוקים שם, צריך ללכת אליהם, שהם יברכו אותנו, שהם יהיו המתווכים. זה אחרת. אני אגיד את זה בלשון שלי, אני מקווה שאני אומר נכון. הכהן מוצא את הכהן שבתוכך. הכהן במקדש מוצא את הכהן שבתוך האדם. כלומר, בתוך כל אדם, בתוך כל אחד מאיתנו, יש צד מאוד כהני. איך נקרא ככה? צד מאוד רוחני, עליון. יש אנשים שלהם כישרון לפתח את הצד הזה באישיות שלנו. כמו שיש כל מיני כישרונות בעולם. למה במוזיקה את הולכת, אני יודע, למוזיקאית או מוזיקאים מאוד מוכשרים במוזיקה, והם מעוררים בך את הצד המוזיקאי שבתוכך, מצוין, נכון? כי הם יש להם כישרון כזה, לעורר בנו את הנקודה הזאת, מה? נכון שעושים ערבי חדר לפעמים, מביאים אחת שדעת לנגן יפה בגיטרה, והיא נגנת, והיא שרה, פתאום כולם מתעוררות, נשארות יפה, יש לה כישרון, לעורר את הצד השני. לא יודע אם הדוגמאות הזה בדיוק אחד לאחד, אבל כהן יש לו כישרון אדיר, זה בגזע, זה טבוע בהם, לעורר את הצד הרוחני שלנו. בירושה, כן. אתה יודע, יש כל מיני כישרונות שעוברים בירושה. לא כל הכישרונות עוברים בירושה. אני לא אומר, יכול להיות בן צודקת, בן של מוזיקאי, אם את רומזת, שהוא זייפן גדול, אבל הרבה פעמים, לפעמים, כישרונות גם עוברים בירושה, מה? שאני, אדם שהוא מוזיקלי מהבית, מה? משפחה מוזיקלית, לפעמים, מה? ופעם, כשהיינו פה, אכלנו פה פעם בשבת, פעם במדרשה, ואז הבנות ביקשו שנלמד אותם שיר. אז הם כל כך התאכזבו, כי אין לנו יכולת ללמד שיר. א', אני לא כל כך מכיר שירים, בטח לא שירים של היום. חוץ מזה עדיף שלא נלמד אותם שיר, סתם. אני לא בטוח ששם הכישרון שלנו נמצא במשפחה, אז העדפנו שלא, אתה יודע, מכילה. לא מכילה מכם, זה מלפני, אבל אבל כל אחד בא הכישרון שלו, אתם יודעים. אבל היה להם, היה רב, כבר נפטר, הרב ולדמן, שפולי מטפו פעם, הוא ניגן בכינור, נראה או משהו. פעם הבנות נהנו ואתם, הוא ניגן להם, הוא והרבנית שרו להם. טוב, מה לעשות, אנחנו כישרונות שונים בעולם. אבל יש לך אנשים שכל פנים מעוררים לך, יש אנשים כישרון לעורר. או יש בנות פה שכישרוניות ולעורר לאנשים משהו כזה, אה? או יש אחת שמעוררת בך את הכישרון האומנותי. היא יודעת לסרוג כיפות, או לא יודע מה, כל מיני דברים, ששואלים משהו באומנות, שואלים אותה. יש לה עיניים כאלה, היא אומרת, זה לא פייר, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את זה בי אלא בך? יש כישרונות שונים בעולם, כן? זה לא שייך ללא פייר, כן? כולנו בנויים מכישרונות שונים. כהנים יש להם כישרון גזעי כזה, רוחני. אז הוא בעצם מורה את הכהן שבך. זה לא שהכהן הוא אמצעי בינינו להשם, אנחנו לא מספיק קרובים להשם. הוא שם קרוב לעשה, הוא לא, לא כהן, פלל בשבילי, אה? תדאג לי. לא, כהן מעורר בך את הצד האמיתי. האמת, שגם תמיד חכם, רבניות, רבנים, עיקר הכישרון, אני חושב, צריך להיות להם, ועיקר המעלה הגדולה, זה בזה שהוא יודע לעורר בך את התלמיד חכם שבך, מה? את הצד הרוחני שבך. יש אנשים שניתן להם כישרון כזה לעורר את הנקודות האלה בתוכנו. ככה צריך לקחת את זה. אז עיקר הכישרון שבתלמיד חכם, רבנים אומרים, זה לא זה שאנחנו יכולים ללכת לקבל מהם ברכות, וללכת לקבל מהם ככה או אחרת, אלא בזה שהם מעוררים אותם. אחרי שיעור שלהם, או אחרי בעזרת השם, או אחרי מה, אחרי איזה שיעור שלהם, אחרי דרשה שלהם, וכולי, או אחרי שיחה איתם, את מרגישה מתרוממת, מצאו את הנקודה הרוחנית שבתוכך. זה מעלה גדולה, שאתה מתרחב. זה גם מעלה הגדולה של הכהן, בסדר? אז הנקודה הזאת רציתי להביא מהרב קוק, כן? הנקודה הזאת. זה למצוא את הכהן שבנו. זה הנקודה החשובה. אמור אל הכהן, הנה נפש, שהוא ישמור על הקדושה שלו בשבילנו, כן? הוא יהיה קדוש בשבילנו. הוא יעורר את הנקודה הקדושה שמונחת וקיימת בתוכנו. זה נקודה חשובה. טוב, עד כאן נעשה הקפה א', התעכבנו, הצדדנו משהו על עניין הכהונה שבפרשה. כהנים ואורים ותומים מול עובדוני שבפרשה הקודמת, אמרנו גם מול חוכמות הטבע, להיפתח לעולם אלוקי, שהוא מעל הטבע. כן? זה דיברנו הרבה דרך שפת אמת, שלנו מרקו גם לעורר את הצד הרוחני שם. צד הכהן שבא, זה בעצם נקודה אחת, כן, לעורר אותנו למה שמעל הטבע שקיים בתוכנו, בסדר? זה הנקודה הראשונה, נקודת הכהונה. אנחנו עוברים נושא אחר. נושא, טוב, באותה פרשה, נושא אחר, ספירת העומר. ספירת העומר, ברוך השם, אנחנו כל יום, רציתי להגיד כל יום סופרים, אבל אתם לא חייבות. אם אתם רוצות כמובן, אתם סופרות. לא נשאל אתכם, אני לא נביך אתכם, אבל מי שרוצה כל יום מסופרת. כתוב במשנה ברורה משהו שקצת מעליב נשים, שנשים לא יספרו בגלל שהם בטוח ישכחו. אבל זה היה נכון לפני הפלאפונים ועוד כל מיני המצאות. והיום לבת שלי יש התראות בפלאפון וזה עובד טוב. חוץ מליל שבת, היא אומרת. שליל שבת זה התפקיד שלנו להגיד עליה, לזכור לברך ספירת העומר. כי זה הזמן היחיד שבו אין התראה בפלאפון, זה התראה בפלאפון. כל פעם, אם אתם סופרות מעלה מצוינת, לא יודע אם גם הספרדיות מברכות, לא זוכר.
יש עניין
לספור. אשכנזיות מברכות, מה? ספרדיות לא זוכר.
יש עניין לספור אבל לא לברך.
נראה לי טוב, את לא צריכה להקפיד אז כל יום, אם את לא מברכת 28, כן, אם את לא מברכת את לא צריכה לספור כל יום. הפלאפון הוא באמת מצוין, כי גם אני לא תמיד הייתי זוכר את היום, ועכשיו יש לי תפילון, אתה פותח בתפילון, הוא רושם לך את היום וזה נהדר. בואו נברך על היתרונות של הפלאפון. טוב, בכל אופן הפרשה, ספירת העומר, אנחנו יותר רוצים, לא כמובן החלק ההלכתי, אלא יותר החלק ה... רוחני, כן, הצד הרוחני שמונח דרך שפת אמת שהוא ודרך הרב קוק בעזרת השם עוד נושא שיהיה לנו להיום, העניין הזה של ספירת העומר. כבר אמרתי לכם פעם שבעבר קצת יותר רחוק זה נהיה אפילו, שעברתי פה שיעור בהלכה שנה אחת, בהלכות שבת. הוא מזה שהסיור הזה היה ברבע לתשע בבוקר, שזה היה סיור בפני עצמו, כי הרבה בנות ניצלו את זה גם לאכול ארוחת בוקר את השיעור הזה. לא, סליחה, זה מותר לכם, אבל סתם, תמיד הייתי בשיעור הזה מחכה פה לבן. הייתה נכנסת אחת, שתיים, שלוש, ארבע, זהו עם הלכת, זהו אכל איתו לידיים, סתם. אז היו פה בסוף איזה ארבע, חמש בנות, ואז הגענו לאיזה שמונה, עשר, ואז גיליתי כמה מנהגים שונים יש בהלכה בין הבנות. וואי, זה היה סיוט השיעור הזה, קשה, לא סיוט, אבל קשה. כאילו, העברתי משהו, הרב, אתה בטוח שזה גם לפי הטוניסאים, לא, אני לא מכיר את הטוניסאים, מצטער, לא נולדתי טוניסאים. טוב, שלי בבית שלה, תמיד שיעור אחרי חזרה, אבא שלי שאל את הרב שלנו, אנחנו בכלל לא עושים כמו שאמרת בשיעור. איזה מביך זה, הטוניסאים עושים אחרת. טוב, שיעור אחד, לא אמרתי לו כמו הטוניסאים, שיעור שני כמו לא כמו המרוקאים, שיעור שלישי לא כמו... קיצור, התייאשתי, זהו, התייאשתי מהשיעור הזה. אבל ברוך השם, כמספר הבנות בערך כמעט מספר המנהגים. אבל הייתה בת אחת שממש התרגזה בשיעור הזה. כל פעם זה פגע לה ממש בנהגי הבית, היא ממש, היא פרשה בזעם מהשיעור. טוב, לא משנה, אבל לא התאים לה, את האשכנזים מדי, מה שהיא צודקת גם. אבל מה, מילא תלמד אמונה בסדר, אבל הלכה, תגיד לנו לפי הבית שלנו, אל תשאל לנו. טוב, צודקת, בסדר. אבל בכל אופן, נחזור. אז לא ספירת העומר, אתם גם עוד שספרדיות לא מברכות, אשכנזיות, אני מכיר את המנהג של הבת שלי, של אשתי, של האשכנזים. טוב, אבל בכל אופן נחזור לנושא האמוני יותר. אז בואו נקרא רק את הפסוקים, תמיד אני אומר בכל זאת שיהיה את הפסוקים, גם אם ידועים שיהיה את הפסוקים בפנים, וספרת לך, לא זה ספירת היובלות, לא אומר, אבל אנחנו רוצים להגיע לספירת העומר. רק שנייה, תחילה, אז בואו נפתח בפנים, פרשת אמור גם, פרשה שלנו, יש בה את כל המועדות בפרשה, בין השאר, בתוך המועדות, בתוך הפרשת המועדות, גם העניין של ספירת העומר. בחמישה עשר יום לחודש השביעית, או זה וזה, בחמישה עשר יום באוספכם את תורת הארץ, בסוכות, ברח לי רגע, יום הכיפורים, בדיוק אתה רוצה משהו, יש לך את כל החגים האחרים, רק רגע, כל הנפש, יקרותי נצרת, אז איפה ברח לנו הספירת העומר של הפסוקים, רק שנייה, ברח לנו, אז רק רגע, איפה הספירת העומר? אמור היה להיות באזור הזה. תודה, תודה רבה. תתבר? בסדר. אז בוא נלך לתתבר, תודה רבה. נכון, כן, נראה לי נכון. לפחות אני בדרך לשם. ממש תודה. אז בוא נראה. יש לנו. וספרתם לכם, תתבר. תודה. כף ג' תתבר, פרשת אמור. וספרתם לכם מוכרת השבת. מיום המחרת בתום התנופה שבע שבתות מות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית יסבור 50 יום. ויקבתם מנחה חדשה להשם. אז מה הרעיון של לספור בין פסח לבין שבוע? נתחיל בשפת אמת, נעבור להשלים את הרעיון, לאו דווקא ספירת העומר, אבל באותו רעיון מדברים של הרפוא. קודם כל, שפת אמת. מעניין, שפת אמת מאוד מעניין. מה בא לחזק בתוכנו העניין הזה של, של הימים האלה, של הספירה הזו, של ספירת העומר? אז אני אשתדל גם פה לקרוא לכם קצת מתוך דבר שפת אמת, לנסות להסביר. אז אנחנו בנקודה הזאת של הפרשה, ספירת העומר שקראנו מהפסוקים, והרעיון הרוחני, הרעיון היותר רוחני שמספיר. שזה נקודה מעניינת, הנה אנחנו עוברים פה מצווה, אנחנו עוברים בתקופה, גם אם לא סופרים ממש, אבל סופרות ממש, אבל אומרים בתקופה כזאת, יש בתורה ספירת העומר, ורוצים לנסות לחבר את עצמנו קצת לפחות לרעיונות. במצוות ספירת העומר, שהימים האלה נאמר יודע השם ימי תמימים. כזו שאלה כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימים. כמו שנאמר במה שמתי התמימים כשעושים רצונו של מקום, כי התמימות הוא הדבקות בשורש, שזה עיקר מצוות העומר, לתת את הראשית לקדוש ברוך הוא, לעשורים הראשונות, ונמשך ברכה ודבקות לשורש על ידי הפרשת הראשית עד שבוע. אומר, בזמן הזה הוא עיקר גידול התבואות ואילנות, אז גדל התבואות ואילנות בעיקר בתקופה עכשיו, לכן זה ידועה בראשית בא בימים אלו והם מכנה על כל השנה, כמו כן בכל הדורות. אז מה אומר לנו בעצם? מידת התמימות. כלומר, תחבר את עצמך, למה לספור? כשהכל פורח, תחבר את עצמך לשורש של מה שמפריח את הכל. זאת אומרת, חשוב להדגיש בימים האלה, שזה הימים שגם מביאים את קורבן העומר, קורבן מהסעורים, אחרי זה השתי הלחם קורבן מהחיטים, יחד עם התחלת הבאת הביקורים, כלומר מהפירות, התבואה, הפירות, גדילת וצמיחת התבואה והפירות, סעורים, חיטים, פירות זה מתחיל מעצרת, משבועות עד סוכות, תביא, תראה מה השורש שמצמיח את הכל. איך הקדוש ברוך הוא השורש שמצמיח את הכל? חשוב, כשאתה פוגש דווקא את הדבר עצמו, תזכור מה השורש. כן? אז התקופה הזאת לחבר אותנו אל השורש שבטבע, של הטבע. אחרי שנתחבר אל השורש שבטבע, מתוך כך גם נקבל את התורה. כן? נהיה ראויים בעזרת השם, נקבל את התורה, נדגיש את החיבור החזק שלנו לקדוש ברוך הוא, לשורש שבטבע, ואז נראה את התורה האלוקית, נסתכל ברייתא וברעלמא, איזה חוקים השם קבע שיחנכו ויובילו אותנו לשורש שמונח, לשורש של כל הטבע. אז זה נקודה חשובה. תמימות. הוא אומר, הימים האלה תמימים, וגם אנחנו צריכים להיות בימים האלה בעיקר לבנות את התמימות. את החיזוק שלנו לשורש של הטבע, לשורש של הטבע, כן? זה החיזוק בימים האלה, כן? במקום אחר שפת אמת אומר, מושכני אחריך נרוצה. ימים האלה זה ריצה כזאת, אחרי השם, אחרי זה מקבלים תורה, הביאני המלך חדריו, מגילה ונשמח הבא, מושכני אחריך נרוצה פסח וימי ספירת העומר. לחזק אותנו בריצה כזאת אחרי השם, לכתך אחריי במדבר, כן? ללכת אחרי השם בתמימות, מה? בתמימות גדולה, אופה, זה חשוב. לחזק את עצמנו, תמימות פעולה של דבר, החיבור שלנו אומר, לשורש של הדברים. לא להיות רק נתונים למה שצומח וגדל, אלא לשורש של הדברים. דרך אגב, זה גם קשור לא רק לפרחים ולתבועה, אלא גם להיות קשורים לא רק לפריחה שלנו עצמנו, אלא גם לשורש של מה שמפריח את כולם. אתם יודעים, החורף תמיד, אני חושב כך, לא יודע, אולי אתם תגידו אחרת, החורף זה זמן תמיד שאנחנו יותר מסוגרים, נראה לי, אה? כמו בטבע גם אנחנו מתכנסים, שמעילים, תראה, אנחנו מסוגרים כזה, נראה לי, בחורף. זמן כזה של השתגרות. הקיץ זמן יותר של פריחה. אביב קיץ, גם באישיות שלנו, אני חושב שאני צודק, אולי כן תגידו אחרת, מה? במקביל לטבע אנחנו יותר פורחים, מה? האישיות שלנו יותר פורחת. חשוב לנו דווקא בימים אלה להראות את מה? את השורש הפנימי של הפריחה שלנו. איך השם הוא זה שמפריח אותנו. עכשיו נהיה רואים לקבל תורה, כן? נהיה רואים לקבל תורה שהתורה היא זאת שמפריחה את האישיות שלנו. שאנחנו כולנו פורחים בזכות התורה, בזכות התורה. זה נקודה חשובה. אז עם הנקודה הזאת, שאומר אותה שפת אמת, על ימי ספירת העומר, רציתי להמשיך ברב קוק ביחס להכנה למתן תורה. אז אני רוצה לקרוא לכם סיפור מהגמרא, ואולי אחרי זה נתעכב גם על עוד דבר, על נעשה ונשמע, על עוד דברים שקשורים לחג השבועות דווקא, בסדר? אבל קודם כל סיפור מהגמרא, אולי גם סיפור ידוע, אבל אני חושב הוא סיפור שמאוד מחבר אותנו לנקודה הזאת שאמרתי, חיבור לשורש, אם כי בצורה תשמעו מאוד מאוד מעניינת, אני לא, גם ברב קוק לא יקרא כל מילה. כתוב בגמרא במסכת שבת דף פ"ח סיפור. מה הסיפור? סיפור הוא ככה, הוא צדוקי, סוכי זה מין רש"י אומר כופר. דהבה, כנראה אולי יהודי, אבל כופר על כל פנים, דחזה לרבה דכמעיין בשמעתה. אותו צדוקי ראה את רב, הוא מספר את הגמרא שבת דף פ"ח, ראה את רב מעיין בשמעתה, פירוש לומד. לומד גמרא, לומד תורה, רבה למד תורה. הוא ראה את רבה שהוא לומד תורה. ויד ואצבע דידי תותי קרעי, רבה החזיק את האצבע מתחת הרגל שלו, אם אני מבין נכון, ולחץ עם הרגל על האצבע, יצא דם מהאצבע של רבה. כמו מישהי שמאוד מרוכז במשהו, מה? לומדת משהו בריכוז מאוד גדול, פתאום את רואה, וואי, לא שמת לב אפילו, לחץ על אצבע שלך, משהו יורד לך דם, מישהו אומר לך, וואי, יורד לך דם, לא שמת לב, מה? לרוב השקיעות במשהו. אתה יודע, אצלנו זה הרבה פעמים קורה כשאנחנו קוראים ספר מתח, או באמת לחילופין, כשאנחנו יודעים משהו שמאוד מעניין אותנו, כן? מרוב שקיעות, אתה מאבד את זה, כמו שאומרים, כן? וכמה אצבע הוא יצא, מה שדם מהאצבע של רבה, ממאחן ברגליו, מתוך הטרדה, ויצא עוד, עוד, עוד דם. אמר לאמא פזיזה, זה לא מצא חן בעיני הגוי, הגוי הזה, או היהודי הכופר הזה, לא יודע מה, זה היה צדוקי. דקדמית ופומה, כאן דווקא אולי נראה שהוא הגוי, אולי גוי. דקדמית ופומייך ולעודנייך ועקדתי בבזיזותייך וקדמית. זאת אומרת, אתם עם מאוד בזיז. הנה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם את התורה, ישר אמרתם נעשה ונשמע. בזיזים כאלה, מה? בלי שיקול דעת, בלי מחשבה, אה? זה לא עשה לו טוב, אה? הוא רגיל הגוי הזה, הגוי הזה זה סמל מסוים, אה? אולי מסודר, רגוע, מה? יש בישיבה, מקף, מדרשה, משהו לא מסודר ולא רגוע. לא, זה לא רגוע כזה, אה? זה לא כזה אקדמי, מסודר, בדיוק. משהו לא, אני מקווה, אני אומר ישיבה, אני עושה מקף מדרשה סתם כזה בהשערה שזה נכון גם במדרשה, אה? אבל לא תמיד זה רגוע כזה, מה? משהו מסעיר, משהו כזה ככה, משהו, כן? זה משהו אחר. אתם יודעות, אבי מורי, זכרונו לברכה, היה מרצה, בין השאר, עשה עוד דברים, אגב נמצא באוניברסיטה. פעם סקרן אותי לשמוע הרצאה שלו, היה מרצה לתכנון ובנייה, תחום מסוים במשפטים, מרצה למשפטים. אז הלכתי, אמרתי לו, אבא, אפשר לבוא איתך? כשהייתי בחור צעיר עוד. כבר נשוי, אבל הייתי עדיין בראשית הדרך. הלכתי, אמרתי, אני רוצה לשמוע, הוא אמר, בשמחה, באתי איתו לאוניברסיטה העברית, להרצאה, אה? הגעתי להרצאה, התיישבתי בסוף, ראיתי שכל הסטודנטים הסתכלו קצת, מי זה היצור המוזר הזה עם הזקן שם בסוף, אבל באתי להרצאה, התיישבתי, שמעתי את אבא שלי, טוב, שעה וחצי הרצאה, משהו כזה, אני חושב. שאלתי אחר כך, נו, איך היה? קודם כל, זה אבא שלי, אמרתי, בטוח שהיה מעניין, לא באמת היה מעניין, היה מעניין. אמרתי, אבא, הרצאה מאוד מעניינת, לא הייתי בעניינים כל כך, אבל קצת הבנתי, ענייני תכנון ובנייה, היתרי בנייה, מתי מותר, מתי אסור, בסדר, נחמד, מעניין. אמרתי לו, אבא, אם אפשר הערה אחת, קיוויתי שלא יענה. כי הוא אמר לי גם, איך זה ביחס למה שיש בישיבה, וזה, אמרתי לו, תראה, מאוד מסודר, מאוד יפה פה. דבר אחד קצת מפריע לי, אמרתי לו, אין אקשן, כולם כאלה שקטים כאלה, מה? אין איזה אקשן. אין איזה שיעור כזה כמו במדרשה שמי שתגיד, אבל הרבנית או הרב, לא חשוב. ממש לא נראה לי, זה לא ככה, זה הקדוש ברוך הוא, למה שהוא יעשה ככה לאדם? שקט כזה, רגוע כזה, מה? כולם מסכמים, 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 מסכמים. אמרתי, יותר מדי שקט כזה. אז פחדתי שזה לא יפגע בו. אמר לי, אני מסכים איתך לגמרי. אבא שלי, זכרונו לברכה, למד גם בישיבה, לא הרבה, שנה, לא, תקופה קצרה, אחר כך הוא התגייס להגנה, אחרי זה הלך ללימוד משפטים, לעבוד. עשה דברים אחרים בחיים, אבל איזושהי תקופה של שנה או שנה פלוס, אני חושב שהיה בישיבה. הוא אמר לי, אני גם זוכר את זה מהישיבה, אתה צודק. אני גם חסר לי, הוא אמר, אני אוהב את ההתלהבות שהייתה שם. פה יותר מדי רגוע פה, הגוי הזה, להבדיל, כן? פריע לו יותר מדי אקשן. רב הלומד, הוא לא שם לב אפילו שיוצא לו דם מהאצבע, מה? ככה, אני פעם עברתי שהוא באיזה מקום, לא אגיד אפילו איפה, זה לא יפה, זה לשון הרע, אבל אתם יודעים מה הפריע לי קצת, הבנתי. שאני כנראה לא בסדר באמת, אבל זה במרכז הארץ באיזה מקום, יהודים שהם לא, יהודים בלבטיקו, יהודים בבית כנסת ביקשו ממני, גם איפה שאבא שלי היה גר, והבאתי דף מקורות, ככה אמרו לי גם להביא דף מקורות, אבל אני לא תמיד עבדתי לפי הדף. אמרתי להם, 1, 2, 3, 5, 8, נחזור רגע ל-2, ראיתי חלק פרשו כבר מהשיעור, אי אפשר ככה איתך, מה זה? צריך להיות 1, 2, 3, 4, זה לא רגילים ככה, אי אפשר. בלגן כזה לא מקובל עלינו, לא. טוב. הישיבות, מקף מדרשות, לפעמים קצת בלגניסטיות, מה? לפעמים מעביר לך שיעור ואתה אומר, רגע, מה הקשר בין אמצע השיעור, תחילת השיעור? יש קצת בלגן, בלגן חיובי. האצבע, יוצא דם מהאצבע, לא שמים לב, מה? וואי, אז צריך קצת סדר, לא? אבל יש משהו שהוא ראה ברבה וזה לא מצא חן בעיניו. אתם אף פזיזו, נקדמתם גם נעשה לנשמע, מה? יש משהו פזיז בהתנהלות שלכם, לא מסודר, לא לפי החוקים הרגילים, כן? לכן הוא אומר, הקדמתם, נעשה לי נשמע, הקדמתם את ה... דקדמיתו קומייכו את הפה שלכם לאוזניים שלכם. התקעתי בבזזותייכו קיימיתו, ברי שבא לכם קודם לשמוע, ואז אם רוצים מקבלים, ואם לא, לא. וואי, טענה כזאת כלפי רבה, הסתבר זו טענה נכונה. נכונה כי הוא ראה באמת הבזיזות, לא נכונה אמיתית, כן? לא נכונה אמיתית, כן? גם במדרשת בתקופה משוגעת, סליחה שאני אומר, לפעמים שוקעת באיזו שיחה רוחנית עם חברות עד 2-3 בלילה, כמה ב-9, רצה מהר לשיעור, נזכרת שלא התפללת, אז את יוצאת רגע את בזיזה, מה? לא, לא מסודר, לכי לישון מסודר, קומי מסודר, תורי ככה. לא, התריד אותך פתאום איזה נושא שדיברו בשיעור, דיברת עליו עם חברה עד 3, עד מתי? עד 3 בלילה, כן? ואז עד שהשכנים דפקו, עכשיו לא, לא. אבל מה זה, למה, מה הבזיזות הזאת? למה לא הכל? יש בתורה משהו כביכול, מה? פראי כזה קצת, אה? שומר סדרים, כן? רגילים של החיים. אני יודע, הבת שלי שומעת עכשיו באקדמיה, עכשיו היא צריכה להיות, אין לה ברירה, יותר מסודרת. התקופה הזאת, שנה כזאת, אומרת, היא באמת יותר משנה, לא יודעת אם היא עושה את זה, אבל השנה הזאת הייתה קצת משוגעת מבחינת הסדרים. מה? זה לא עובד מסודר פה. לא בשעות שינה, לא בשעות קימה, לא בהתנהלות שלך, פתאום מטריד אותך משהו, פתאום מעסיק אותך משהו, פתאום ישבות כמה בנות ביחד, ומאוד מעסיק מה שאמרו בשיעור כזה, בשיעור אחר. וואו, זה לא עולם מסודר, יציב, קבוע, הפריע, הפריע לא טוב. מה לא אתם פזיזים? אמר לו רבא, מה הוא ענה לו? לא ענה לו תשובה עניינית. אמר לי, ענד לסגינן בשלמות, אנחנו הולכים בשלמות, כתיב בנו תובעת ישרית לכם. האנכים שאתם שולחים בעלילות ולא בשלמות, כתוב בכם וסלף בוגדים ושודד. כאילו רבא יורד עליו, אתם סלף בוגדים ושודד. אנחנו תומת ישרים תנכם. רואים שרבא רצה לחבר אותנו, כמו עם ספירת האומה שדיברנו, למידה הזאת של התמימות, של החיבור לשורש. מה היא אומרת באמת? הרב קוק כותב כאן בלשונו הנפלאה, שרואים הקשבה רוחנית עליונה הולכת ומתגברת על כל הרגשות הגופניות, עד שהיא מבדלתן ומשתקתן. לפעמים רואים אדם, אפשר לקרוא לזה אקסטזה. כאילו מרוב שהוא שקוע באיזה עניין רוחני, זה משבית משהו בחיים הגשמיים הרגילים שלו. מה? בחיים הגשמיים הרגילים שלו. אז זה טוב או רע? זה יכול להיות רע, באמת. זה יכול להיות טוב. הגוי ראה בזה את הצד הרע. הצדוקי ראה בזה את הצד הרע. מה הצד הרע? אומר הרב קוק, זה יכול באמת להיות משתי סיבות. או שהוא דבר זר, אקסטזה קראתי, זה הבא, הוא מתפרץ נגד החוק הטבעי. כמו להבדיל, שולחים להופעה של איזה זמר. יכול להיות שלא תשימי לב שיורד לך דם, אבל זה לא בא ממקום אמיתי, טהור, נקי, חיובי. זה בא מאקסטזה כזאת שחבל שקיימת, וכשהיא תעבור, תרגיש אולי לא טוב גם אחר כך, מה? זה לקח אותך באיזה מקום מהחיים הרגילים, מה? פעם עברנו כשגרנו בתל אביב, בתרפפול, אי שם כשגרנו בתל אביב, אז שזה 6 שנים שלימדתי בתל אביב, אז עברנו ליד איזה בית, שמעתי מוזיקה שם מהבית, נראה לי זה בכוונה מכניס אותך לאווירה כזאת, שם מוזיקה עם טופים גם כזאת. כאילו זה בא להכניס לך לאיזה אווירה כזאת נראה לי, שאתה נהיה, אשתי גם אמר לי שגם עוזרים לך להיות מסלול שם לגמרי ועוד דברים, אבל אתה נהיה מסלול כזה לגמרי ככה. טוב, זה אקסטזה כזאת, שלילית כנראה. לא תשים לב מה קורה סביבך, וזה כנראה לא טוב, לא טוב. זה לא מצב טוב לאדם. הוא לא מצב בריא, והגוי הזה ראה ברבא מין אקסטזה כזאת. אפשר לעשות גוי בשני אופנים, או שהוא דבר זר, נגד החוק הטבעי, שראוי לאדם להיות לכתחילה נזהר, שלא יעבור את הגבול, קצת, בסדר, אבל לא לעבור את הגבול, לא להרוס נושאי החיים הגופניים שלו, או באופן אחר הוא התגלות כוח עליון משלים. לפעמים אצלנו זה לא אקסטזה, זה לקחת, דיברנו קודם על הכהנים, את כל האישיות ולרומם אותה, להפך. אחר כך כשתחזרי לגוף, הגוף יהיה הרבה יותר נקי, הרבה יותר טהור, הרבה יותר שלם. גם אם לרגע התעלמת ממנו, מה? ישבת איזה שיעור במדרשה, שכחת מהעולם. לקחו אותך לאיזה מקומות יפים, גבוהים כאלה, שכחת מהעולם. לא באמת שכחת, בכאילו שכחת, כן? אז לא, אולי לא שמת לב שיורד לך דם, מה? מהאצבע או משהו, אולי שמת לב, כמה דברים עולם הזה. תחזרי לזה אחר כך, בסדר, תשימי פלסטר, הכל יסתדר, יהיה בסדר. אבל לקחתי את עצמך דווקא למקום מאוד גבוה, מקום מאוד בינוני, שכשתחזרי לעולם בעזרת השם, זה עולם הרבה יותר שלם. זה העולם של רבא, כן? רבא אומר בלימוד תורה, יכול להיות שכשרבא למד תורה, חצי חולצה שלו הייתה בפנים, וחצי הייתה בחוץ, עד שאשתו ראתה אותו. אמר לו להכניס את כל החולצה פנימה, כן? אני לא רבא, אבל אני יודע שלפעמים זה קורה. סתם, אבל לפעמים, כן, נכניס את כל החולצה, גם את הצווארון, תיישר ככה, ו... טוב, אבל... תעשה, רגע, שיהיה מסודר. תביעה, נכון? שיהיה מסודר, זה בסדר גמור. ולפעמים אתה עלול מרוב לשכוח, כן? כל מיני דברים. פעם עברתי שיעור לבנות ישראל, לא פה, במדרשת מורן. בהתחלה איפה שהייתי פה למדתי במורן. לא, לא, לא השמות, זה לא השנה, מדרשת מורן. אבל כל השיעור הבנות צחקו ממשהו, העבירו פתקים וצחקו. אמרתי, בטח אשתי לא לידי, ומשהו התפקשש במראה שלי. מרוב חוסר תשומת לב. אז עשיתי בזקן ככה, כל המען, לא יצא משהו. ואז ניסיתי להסתכל על הבגדים, וזה נורא הלחיץ אותי, כל התיאוריות האלה כאן בשיעור. בסוף השיעור מישהו אומר לי, וואי הרב, חברה שלנו התארסה. זה כל כך הסעיר אותנו, זה היה הפתקים הזה. לא, בסדר גמור, שחברה שלכם מתארסת ואתם ברעש מזה, רק תגידי לי קודם בהתחלה, בסדר, אבל טוב, אבל מה, לא נחפש על החולצה, בכל אופן, אבל לא פייר, צריך להגיד בהתחלה, החברה שלנו התארסה, אנחנו מאוד נרגשות. טוב, אבל בכל אופן, אבל נחזור לעניין של לפעמים, באמת, מרוב איזה שערה, ומרוב התרגשות אתה שוכח. אז זה יכול להיות מקום שלילי. אתה לא בעולם, לא במובן. פה רב הוא בעולם, הוא כן בעולם, בעולם מאוד חיובי. גם אם הוא לא שם לו לרגע לחולצה שלו, או למשהו, או הקפה נשפח לו קצת ככה. מה, אני מזכיר את כל מעלליי. בשביל זה לדעתי הרחיקו את השולחן פה מהשולחן הזה. כי לפני כמה וכמה שנים זה היה קרוב, השולחן הזה היה ליד השולחן הזה. ואז מרוב התלהבות בשיעור נתתי מכה לכוס מים והשקיתי כמה בנות ומאז הם צמחו וגדלו ברוך השם לא אבל בזכות המים הקדושים של השיעור סתם סתם שרק אבל נראה לי מאז התקנת הקנה חשובה של סתם סתם אני לא יודע מי זה אבל זה הרחיק את זה טוב נראה לי פה אפילו אם זה יישפך לקחתם פער לא יקרה אבל בכל אופן אבל מזל זה לא היה תה אבל בכל אופן אבל אתה יכול מרוב התלהבות לעשות גם שטויות כן לעשות גם שטויות היה לי גם באיזה שיעור פה גם במדרשה פה שהם רוב התלהבות בשיעור, אז היום אני אשתדל לא לעשות זה, כי בישיבה אני ארגיד. אמרתי, וזה ההסבר, דפקתי על השולחן וקפץ ככה. ואיזה בת מסכנה גם נעמה קצת או משהו, היא קפצה ככה, מה קרה? משכנה שהבין אותה, עשיתי משהו לא יפה. טוב, אתם רואים? היה לי סגיעות. לפעמים מרוב התלהבות אתה גם יכול לעשות שטויות, כן? דברים לא נחמדים. אבל בעיקרון, התורה והעוצמה שלה, בוא נחזור לנושא, והקדושה שלה, והגודל שלה, זה לא נכון שמנפקים אותך מעולם. הם לוקחים אותך לצד הגבוה שלך, כמו דיברנו על הכהנים קודם. מחזירים אותך, אז זה תמימות, תמימות זה פירוט ללכת אחרי השם, כאילו לוותר, ללכת במדבר, גם באישיות היא ללכת במדבר, כן? חוץ ששנת מדרשה את קצת במדבר, את לא בעולם הזה לגמרי, כן? יקראו לך מדרשיסטית כזאת, אה? את מנותקת קצת, ואת שואלת לפעמים, מה היה בחדשות השבוע? מה, את לא זומעת חדשות? האמת שכחנו השבוע לשמוע, טוב, היה משהו בדרום, אה? טוב, בסדר, אבל זה בסדר, אני לא אומר, בחיים זה יחזור לך, אבל יש תקופות כאלה. אבל את לא באקסטאזה שלילית, את באמת דבקה במשהו חיובי, כן? באמת מטריד אותך המון עניינים רוחניים שבסוף יבנו גם את העולם הזה שלך בעזרת השם, בצורה מאוד מאוד אמיתית. אני אומר שספירת העולם הם בעיקר ימים כאלה, שדווקא כשהאישיות צומחת, כי זה קיץ, האביב כבר, אני חושב כך, כן? וגם הפירות צומחת, התבואה צומחת, הפירות צומחים, אומר השפת אמת, אומר הרב קוק, כהכנה של למתן תורה, זה לחבר את עומד נעשה ונשמע, לחבר אותנו אל התמימות, אל השורש של האישיות שלנו. אל השורש של האישיות שלנו, אנו לקדוש ברוך, זה מפריח אותנו. זה מיוחד ממני. אז זה לא ימי תשובה כמו ימי חודש אלול, לפשפש דווקא בחטאים ואבונות. אבל כן על הצד החיובי, כן? שהכל פורח להפריח את השורש. את השורש של הכל. להפריח את השורש של הכל. ככה באים מוכנים למתן תורה. פריחת השורש של הכל. אז גם אם פריחת השורש של הכל, וההליכה כאילו במדבר היא לרגע משכחת מאיתנו, כן? כל מיני דברים אחרים מסביב, זה לא נורא. זה יחזור לנו, בסדר? אחר כך, כן? זה יחזור לנו אחר כך. צריך להיות מחובר אל השורש שבתוכנו. רב היה כל כך מחובר פתאום אל השורש העמוק שקיים בתוכו פנימה, שכאילו לרגע הוא שכח מכל מה שקורה מסביב. מה? היה דבק בקדוש ברוך הוא, בתורה, בשורש שמפריח את כל האישיות. בסוף דרך זה כל האישיות בסוף פורחת. בסדר? כל האישיות. בואו נעשה סיכום וסיום. הפרשה שלנו, פריחת האישיות שלנו, צמיחת האישיות שלנו, כן? מבחינה רוחנית, שני דברים חשובים אמרנו. א', כהנים. כהנים זה גם תלמידי חכמים, כן? כהנים זה אמרנו הכהן שבתוכי, גם תלמידי חכמים שנמצאים בתוכנו, שדואגים להפריח בתוכנו את הצדדים העמוקים, הקדושים. בניגוד למה? אז בתחילת הפרשה, בניגוד לסוף פרשת הקדושים, אופי עידוני, שמשעבדים אותנו לא לצד הגבוה באישיות, אלא להפך, רק לאיזה מידע אנושי, כן? גם אם הוא יהיה נכון, מידע עתידי, או אפילו מידע בעולם הטבע, ולקחת הטבע בערבון מוגבל, להיות מחובר לאנשים שמחברים אותנו לצד העליון האלוקי שבתוכנו. המשך הפרשה אמרנו ספירת העומר, בלי קשר לכהנים, שם זה בכהנים בני אדם שמחברים אותם. פה זה בזמן. יש זמנים מוכשרים מיוחדים. זה לא דווקא זמן של תשובה, הזמן הזה, כמו יותר זמן של לפרוח. כלומר, לפרוח, לגדול דרך השורש. חבר את עצמנו לשורש שבתוכנו. לפעמים כתשומת לב שלנו החזקה היא לשורש שבתוכנו, זה כאילו משכיח מאיתנו דברים אחרים אמרנו. בסדר גמור. זה טוב, אה? יש תקופה שבה אנחנו רוצים לחבר את עצמנו חזק לשורשים שלנו, שורשים הפנימיים שבתוכנו. גם אם כביכול אנחנו שורכים מאוד דברים, אחר כך נזכר, כן? אחר כך כל הפריחה תבוא בחודה שבתוכנו פנימה. אז זה סגולת הימים האלה. סגולת הימים האלה במיוחד, שיש פריחה ויש צמיחה, לזכור תמיד מקור הפריחה, מקור הצמיחה. כן? בני ישראל שאמרו לכן נעשה ונשמע, רק נסיים בזה, לא, צריך לסיים. לא היו באמת פזיזים במובן הזה שהם היו פזיזים ושכחו מהכל. היו פזיזים אולי במובן הזה שהם זכרו את השורש. זה מצוין. להיות פזיז ולחתור לשורש, כאילו לשכוח מדרך הזה מצוין. אחר כך, בעזרת השם, צריך הכל לפרוע, בסדר? הכל לגדול מחדש. לכן הימים האלה מאוד מאוד חשוב לתת תשומת לב לזה. ברוך השם, שהחורף יסתיים, הקיץ מגיע, ואנחנו פורחים. מצוין. עכשיו זה הזמן לנצל את כל מה שבנינו בחורף, להפריח את זה, כן? עם תשומת לב חזקה, מה השורש של כל מה שפורח בתוכי, כן? זמן של פריחה, עם תשומת לב וכל מה ש... לשורש שמפריח את כל, ה... את כל הצדים של האישיות שלנו. מתוך זה בעזרת השם, אחר כך יהיה הרבה תשומת לב גם. איך זה פורח, איך זה צומח, להצמיח את זה במקום הנכון. אל תדאגו, לא נשכח מהעולם הזה, כן? הלפר, השורש יגביר בנו את האחיזה החזקה האמיתית, כן? יותר ב... בתורה, בענייני העולם, גם בענייני העולם הזה, כן? טוב, שלום.